טוב, שלום לכולם. אנחנו עסקנו בפעמיים הקודמות בסוגיית הרצון הגס של הרשעים. נכון? שמה שאנחנו צריכים לקחת מזרע בהמה זה לא את עולם האמונות והדעות, זה לא את עולם המעשים והפעולות, אלא את הרצון. והרשע, מעצם היותו רשע, יש לו רצון רציני מאוד, רצון לרע. הראיה שהוא מכיר את ריבונו ולא מקבל את הנהגתו, עד כדי אפילו אם הוא להכיס אז הוא מורד בו, ולכן הרצון שנמצא אצל הרשע הוא רצון חזק מאוד. והצדיקים והבינוניים מבחינת זרע אדם צריכים לקחת מהרשעים, מהרשע, את הרצון ולתעל אותו ולכוון אותו גם ביחס לדעת, לאמונות והדעות, וגם ביחס למעשים לכוון אותו על פי הכיוון הנכון. זאת בעצם הנקודה שבה עסקנו, ובעצם דייקנו מה זרע בהמה צריך לתת לזרע האדם, כלומר איזה חיסרון ישנו בזרע האדם שצריך להתקבל, שצריך להכיל, לקנות אותו או להתייחס אליו, לקבל אותו מזרע בהמה. הזרע האדם ייתן לזרע בהמה את הרעיונות, את האידיאלים, את הרוח, מה שהרב קורא בפסקה מספר 5, וממילא את המעשים, וזרע בהמה ייתן לזרע אדם את הרצון. אז אם אני רגע אסדר את זה במילים של מערל, אם אנחנו מדברים על שכל נפש גוף, או מלמטה גוף נפש שכל, אז זרע אדם ייתן לזרע בהמה את הגוף ואת השכל, כלומר את עולם האמונות והדעות ואת המעשים, וזרע בהמה ייתן לזרע אדם את הנפש, את הרצון. כמו שראינו בפסקה מספר 5, הנפש של פושה ישראל שבגלל המשיכה וכולי, היא יותר מתוקנת מהנפש של שלמי אמוני ישראל. אבל הרוח הוא מתוקן הרבה יותר אצל יראי השם שונות תורה ומצוות וכולי. ואנשי הנשמה, בזה עצרנו פעם שעברה, אדוני הנשמה, מרא דנשמתא, הם יודעים לחבר בין הנפש לרוח. הם יודעים לקחת מזרע בהמה את מה שצריך, ולהשתמש ברצון הגס, בנפש החזקה הזאת, להשתמש בה גם מבחינת התודעה וגם מבחינת הפעולה, בכיוון הנכון. זה בעצם, זו בעצם הנקודה שבה עצרנו. כן. בעצם זה שהרשע הוא רשע. מה ההגדרה שאדם רשע? זה ההגדרה שאדם רשע. רשע זה אדם שיודע את ריבונו של עולם ולא עושה את רצונו, עד כדי מורד בו. אנחנו לא מדברים עכשיו הלכתית. ברמה הרעיונית, רשע... אתה צודק, אז אתה אומר שכנראה כבר לקחנו. כנראה היו מספיק רשעים בישראל בעולם שכבר לקחנו באמת מה שצריך. כנראה. אבל יש עדיין, נקרא לזה, ספיחים. עם ישראל היום עם רצון חזק מאוד, ברוך השם. לפני כ-130 שנה, קצת פחות. אז שם היו, הפוך על הפוך. ככל שאנחנו צריכים רצון יותר חזק, כך יהיו יותר רשעים בעולם. חשבת על זה פעם בכיוון הזה? כלומר, הקדוש ברוך הוא תן לנו קצת רשעים בעולם כדי שנוכל לקחת מהם את הרצון. הזוי, אבל זה נכון. איך?
אם סיימנו לקחת את הרצון של...
עוד לא סיימנו. צריכים עוד קצת רצונות. תגיד לי, יש לי שאלה. עזוב רשעים. עזוב רשע. מישהו פה מבין קצת בספורט? ספורט תחרותי, למרות שזה לא ספורט על פי התורה, אבל נגיד ספורט תחרותי, מישהו מבין? נגיד כדורגל. מישהו מבין בספורט תחרותי? קצת. תגיד, מה דבר ראשון שספורטאי צריך כדי להיות ספורטאי מקצועי, מקצוען? רצון. כלומר, איך יתגלה הרצון? מילה אחת. כדי להיות ספורטאי אמיתי, ספורטאי מקצועי, מה צריך? תכונה אחת מיוחדת אתה צריך כדי להצליח. התמדה. שמעתם? עוד אותו דבר במוזיקה, כדי להיות מוזיקאי מקצועי, בכל תחום שהוא, אבל בספורט, אני חייבנה לוקח את הדוגמה הכי נמוכה. אנחנו נוהגים לזלזל בספורטאים, נכון? אוקיי, ספורט. בסדר? גוף. כדי שהגוף שלך יוכל לרוץ על מגרש, שכחתי, מה אורך מגרש הכדורגל? 120 מטר, 100 מטר. יוכל לרוץ 100 מטר על רוחב? 50. 50 מטר, 90 דקות בכל מזג אוויר. רק לרוץ, עזוב לבעוט את הכדור נכון, רק לרוץ. כאחד שעסק בספורט בחייו, אתה צריך שזה כושר, חבל לך על הזמן. כדי שיהיה לך כושר, אתה צריך להתאמן. וכדי להתאמן, אתה צריך להתמיד, וכדי להצליח, אתה צריך התמדה. זה לא מצחיק. צריך רצון. אתם שמעת על המילה הראשונה שאסף אמר. מה הספורטאי צריך? רצון. שיתורגם להתמדה. שיתורגם לכושר. עוד לפני יכולת הביצוע. קודם כל כושר. יש לך כושר לרוץ על המגרש 90 דקות. אז הרצון הוא כוח חשוב מאוד. עכשיו, קח את הרצון הזה, תכוון אותו לערכים ואידיאלים אלוהיים, לא לכדורגל. בסדר גמור, אבל אפשר ללמוד מהכדורגלן, אפשר ללמוד את כוח הרצון. אפשר ללמוד את כוח ההתמדה, את המוכנות לעבודה קשה, כולל המשברים שבדרך. בכלל, אני חושב שאנחנו חיים בעולם שבו יש כל מיני סוגים של מקצוענות בכל מיני תחומים, וכל אחד מאיתנו מבין, זה דבר פשוט, שאתה לא יכול להיות מקצועי בשום תחום בחיים אם אין לך התמדה. וההתמדה הזאת היא תוצר של הרצון. ואם אין לך רצון הזה, אתה לא תהיה מקצוען. תהיה בינוני. בסדר, מה נאמר?
זה רצון כל כך נמוך, ואתה נותן לזלזל בו.
מי?
סליחה,
אתה צריך להבחין בין עצם הרצון לבין הכוונת הרצון. עצם הרצון זה הכוח הכי אדיר שיש בנפש האדם. הרב כותב באורות הקודש, שיות והרצון של האדם הוא אינסופי. נכון? הרי השכל של האדם הוא סופי. מה שאני יכול להסכים זה מה שאני יודע, מה שהמדע יודע, מה שיש בדוקטור גוגל, את זה אני יכול להסכים, מה שאין שם לא יכול להסכים. בסדר? אז לשכל יש גבולות. לפעולות המעשיות יש גם גבולות, מה שאני מסוגל לעשות. לרצון אין גבול. אני רוצה להיות פיל. רוצה. השכל אומר לי, לא הגיוני. המציאות המעשית אומרת לי, בלתי אפשרי. יפה. הרצון אומר לי, יאללה, תרצה להיות פיל. הרצון הוא אינסופי. אומר הרב, מעצם זה שאתה רואה שהרצון הוא אינסופי, בניגוד לממדים האחרים בנפש האדם, כמו שכל וגוף, למשל כדוגמה, זה מראה שמקור הרצון הוא האינסוף האלוהי. כי הרצון, איך הרב כותב? הרצון האנושי הוא הסתעפות, הוא המשך, הוא הסתעפות והמשך של הרצון האלוהי. עשה רצונך רצונו. אז אנחנו מדברים עכשיו על עצם הרצון. עצם הרצון מקורו אלוהי. הביטוי המעשי של הרצון יכול להיות שהוא מתבטא בדברים א', מיותרים, או בדברים חס ושלום, מקולקלים. יכול להיות. אנחנו לא דנים עכשיו על ההסתעפות של הרצון, מדברים על עצם כוח הרצון. נתן לך דוגמה. לפני כמה שנים, מה זה כמה? 15 שנה, לפחות. היה פה איזה בחור אחד במכון מאיר, שהתארס עם בת קיבוץ, קיבוץ דתי. והוא היה ככה בעל תשובה, מלא מוטיבציות, מלא אנרגיות, מלא כוחות, והתארח שבת ראשונה בקיבוץ. אצל ההורים של מי שעתידה להיות אשתו, לא זוכר, זה לפני החתונה, אחרי החתונה, לא זוכר. בקיצור, חזר ביום ראשון למכון מאיר, מתוסכל כולו. מה קרה? אני לא רוצה לך לשאול מקטרגע על הקיבוצים, כן? אבל התפילה כל כך מהירה, לא שומעים את החזן. וקיצור, כל מה שיש בכל מיני, בחלק מהקיבוצים הנקראים קיבוצים דתיים, שיש להם יתרונות וגם פחות יתרונות כמו כל אחד מאיתנו. קיצור, חזר עם בטן מלאה, חבל לכם על הזמן. טוב, אמרתי לו, תשמע, מתי פעם באת בקיבוץ בשבת? אמר לי, איקס. אמרתי לו, אין בעיה. כשתגיע לקיבוץ, פעם הבאה, תראה שלושה דברים טובים, תנסה לחפש שלושה דברים טובים אצל בני הקיבוץ, תחזור ביום ראשון, תספר. הלך, חזר. נו, מה עכשיו אתה אומר? אומר, א', פגשתי אנשים חרוצים. קמים בחמש בבוקר לתפילה. נכון שהתפילה שלהם לפניהם, הודי אני כבר לא משבח, כן, אני מגזים, אבל ראיתי אנשים חרוצים, קמים בחמש בבוקר לתפילה. ב', ראיתי שותפות, אז הקיבוצים עדיין היו שיתופים, ראיתי שיתופיות. ואמר עוד דבר, לא זוכר. אמרתי לו, מצוין, קח עכשיו את שני האידיאלים האלה. א', חריצות, ב', נקרא לזה, כלליות, מעורבות חברתית, לא משך תקרא לזה. קח את זה, תרגם את זה למושגים שלך. תהיה חרוץ בבית המדרש, ותהיה כללי לעם ישראל, לפי הכיוונים שאתה מאמין שצריך להיות כללי בהם. מצוין. אנחנו לא מדברים על הגילוי הפרטני, מדברים על עצם הכוח, עצם הרצון. אז אנחנו מדברים. טוב, בואו נתקדם, אני רוצה להתחיל את השיעור היום. עכשיו, אני התלבטתי על ללמוד את פסקה מספר 6, כי פסקה מספר 6 היא קצת, הייתי אומר, מחוץ לקופסה, כלומר, היא פסקת קיצון ביחס לסוגיית הרשעים, כי כאן הרב לא מדבר על הרשעים, הוא מדבר על משהו הרבה יותר חמור מהרשעים. אבל כדאי מהפסקה הזאת להוציא עיקרון, ולכן אני כן חושב שכדאי ללמוד את הפסקה הזאת, רק כדי להוציא מן העיקרון. מה זה הרצון הגס של הרשעים? עד לאן זה מגיע? מהי נקודת הקיצון, אם אפשר לומר, של הרצון הגס של הרשעים? והפסקה הזאת יכולה קצת לבלבל אותנו, כי היא פסקה על דרך הקבלה, אבל כדאי להכיר אותה, ואולי מישהו אפילו פעם פגש אותה. בואו נקרא כמה שורות. הפסקה הזאת נמצאת בספר אורות, בחלק שנקרא זר עונים, שזה בעצם מאמרים קצרים יחסית, והמאמר הזה זה המאמר השלישי בזר עונים, שנקרא הנשמות של עולם התוהו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, שהוא עולם שלנו, שנקרא עולם התיקון. תרף נראה מה ההגדרה שלו. ויש עולם שהקדוש ברוך הוא ברא, שנקרא עולם התוהו, או אפילו עולמות דתוהו. מה זה עולמות התוהו? דברים פנימיים, באופן פשוט, עולם שהוא לא לפי סדר העולם שלנו, תכף נראה מה זה אומר, וארץ את התוהו ובוהו, תכף נראה מה זה אומר. אומר הרב, ההדרכה הרגילה של תום ויושר בשמירת המידות הטובות וכל דת ודין, זהו עניין תהלוכות עולם התיקון. העולם, הקדוש ברוך הוא מעל למידה, מעל למדידה. אין לו גבול של זמן, של מקום, של מידה. הוא לא קשור למידות. הקדוש ברוך הוא מצד עצמו מעל המידות. אבל הוא החליט שבעולמנו הוא מתגלה במידות. יש גבולות של זמן, במדרגות שונות, יש גבולות של מקום, יש גבולות, עולם שלנו עולם של גבולות. אל שדאי שאמר לעולמו די. אז אף על פי שהקדוש ברוך הוא מצד עצמו הוא לא שייך למידות, הוא ברא עולם שיש בו מידות, ואנחנו צריכים לפעול בתוך המידות שהוא ברא. למשל, אם הקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו מידות, שיש בו חוקים כללים, למשל חוק הגרביטציה, למשל, אז אם אני עומד על בניין 20 קומות וחושב לעוף באוויר, אז אני לא אתפלא שאני אתרסק למטה ולא יישאר ממני הרבה, כי יש חוק הגרביטציה בעולם. אני לא יכול לבוא בטענות אחר כך, אלוהים למה הרגת אותי. מה זאת אומרת? יש חוק בעולם. אנרגיית גובה הופכת לאנרגיה קינטית, וככל שזה יותר גבוה, זה יותר מהר, והמפגש, החיכוך בין המסה לבין המסה, היא תהיה הרסנית. פיזיקה פשוטה. זהו. אז הקדוש ברוך הוא ברא עולם שיש בו חוקים, שיש בו כללים, שיש בו מידות. יפה. העולם שלנו נקרא עולם התיקון. מצד מה עולם התיקון? מהצד הזה שיש לנו צורך לתקן, או להוציא מהכוח אל הפועל פוטנציאל, או לתקן קלקולים, כשהתיקון הזה, בין להוציא מהכוח אל הפועל, בין לתקן קלקול, זה בתוך גבול גזרה בתוך הגבול הזה אנחנו חיים. זה נקרא עולם התיקון. לכן רוב בני אדם הם אנשים שמוכנים לחיות בגבולות. מוכנים להבין למשל, שלהגיע מתל אביב לירושלים צריך לנסוע 50 קילומטר. וזה לוקח גם בכביש החדש, נגיד בלי הפקקים, 3/4 שעה. מוכנים להבין את זה. הם לא חושבים שאפשר גם לתל בירושלים בחמש דקות. ועד הם טסים באוטו על 250. לא. צריך לעבור 50 קילומטר, צריך לנסוע 3/4 שעה. אתה מוכן לקבל את זה? תעשה ראשון נהיגה, תעלה על האוטו. לא מוכן לקבל, סע באוטובוס. זה העולם שלנו. עולם שלנו הוא עולם של גבולות, עולם של מידות, עולם של תיקון. ורוב הנשמות שנבראו בעולם שלנו הן נשמות שמסוגלות מבחינה נפשית, מנטלית, להיות בעולם שיש בו גבולות גזרה. ולהכיל את גבולות הגזרה האלה, למרות שהגבולות האלה הרבה פעמים מאוד מעצבנים ומאוד מגבילים. מה? תיקון זה מהכוח אל הפועל. יש איזה פוטנציאל בכוח, ואני יכול להוציא רק את מה שבכוח אל הפועל. או יש קלקולים, אני מתקן את הקלקול, מחזיר לקדמותו. יש גבול. זה הכוונה. לא, בעולם התיקון תמיד יש גבולות. עולם הזה זה עולם של גבולות. לכן ההדרכה הרגילה. אז אם ככה, מה ההדרכה הרגילה לבני אדם נורמטיביים בעולם שלנו? הדרכה. ההדרכה הרגילה של תום ויושר, תמימות וישרות, בשמירת המידות הטובות, מידות לא רק מידות מוסריות, גם זה נכון, אבל מידות ברמה יותר כוללת, כל מה שקשור למידה, למדידה, לשיעור, לגבול, וכל דת, דת זה חוק, הדת ניתן בלשון הבירה, ודין, דין זה דין, זה גבול, זכאי חייב. זהו עניין תהלוכות עולם התיקון. אז המהלך של עולם התיקון זה להיות שייך לגבולות. וכל ההתפרצות מזה, אבל אם אדם חי בעולם התיקון והוא לא מוכן לקבל את הגבולות של עולם התיקון, כשהוא מתפרץ בין למעלה במרכאות, בין למטה במרכאות, כלומר בין הוא מתפרץ אל הקודש ללא גבולות, בין מתפרץ אל החול ללא גבולות, אומר הרב, אני כבר קורא, זה מעולם התוהו. בעולם התוהו אין גבולות. הכל פרוץ, הכל הפקרות, הכל אינסופי. וכל ההתפרצות מזה, בין מצד קלות דעת והפקרות, אם אדם פורץ את הגבולות נקרא לזה של הדת, של ההלכה, לא רק זה, אלא גבולות המוסר של החברה, כל סוגי הגבולות, גבולות הפיזיקה, כן? הוא מנסה לעוף כשהוא על הבינן שם למעלה, ולא, והוא מתפלל למה הוא מתרסק על הרצפה. אז בין מצד קלות דעת והפקרות, ובין מצד עליית דעת והתעוררות רוח עליון, יש לו איזו שאיפת קודש, הוא לא מוכן להבין שתהליך הגאולה זה תהליך הדרגתי. שהגאולה קימה קימה. שקודם כל בונים זרע בהמה, ואחרי זה זרע אדם, וזרע בהמה לחוד, וזרע אדם לחוד, ושלושה קומות הגויים במחננו. הוא לא מוכן לקבל את כל זה. אז כל התפרצות, בין אם התפרצות מעבר לגבולות בחיי החול, או מעבר לגבולות בחיי הרוח, זה, אומר הרב, הוא מעניין עולם התוהו. אם כן, עולם התיקון, עולמנו, עולם הזה, עולם של מידות, של גבולות, של חוקים, עולם של שיעור, של ערך, עולם התוהו, עולם שאין בו גבולות. כשאתה חי בעולם של גבולות, ויש לך נשמה מעולם התוהו, אז אתה בבעיה רצינית מאוד. כי אתה לא מוכן לקבל כלום מהמציאות המדודה, החלקית, שיש לפניך כרגע. אני אומר את זה בכותרת מאוד קיצונית, ואני לא מסכים מה שאני אומר, אבל העיקרון הוא נכון. שלום עכשיו, משיח עכשיו. מי שרוצה עכשיו כל דבר, זה ילד קטן. ילד קטן רוצה עכשיו. נכון, ילד קטן רואה בננה. הבננה, הקליפה שלה ירוקה. אנחנו יודעים שהבננה עוד לא בשלה, אבל הוא מאוד רוצה לאכול בננה. לך תסביר לו שצריך לחכות עכשיו שבוע עד שהבננה תהפך, הקליפה תהפך להיות צהובה, ואז הוא מראה שהבננה בשלה, ואז הוא יוכל לאכול את הבננה. הוא מתעקש עכשיו. מה הוא מתעקש? הוא רוצה לאכול את הבננה עכשיו. בננה עכשיו. אז הוא מקלף בכוח את הבננה, לא מצליח לקלף עם סכין, לא יודע, עם מסור הוא מצליח לקלף את הבננה. ומתחיל לאכול את הבננה, איך נקרא לה? הקשיחה. והיא שוברת לו את השיניים, וזה בכלל מר, לא טעים. זה אחד שלא מקבל את הגבולות של עולם התיקון. אז ילד, הוא רוצה הכל עכשיו. אז אנחנו לא שוללים משיח, אנחנו רוצים משיח, חכה לו בכל יום שיבוא. אנחנו גם רוצים שלום, בכל רגע נתון, עושה שלום רב, עושה שלום עלינו. אבל בעולם שלנו כנראה שזה לא בדיוק עכשיו. זה תהליך. זה מסובך. אז מה קורה במפגש בין נשמות דתוהו לעולם התיקון? בין אם נשמות דתוהו רוצות הפקרות, בין אם הן רוצות דעת רוח עליון. לא משנה. מה שנוצר זה משבר. הם רוצים את הכל עכשיו, ואי אפשר לקבל את הכל עכשיו, אז הם מתפרצים אל מציאות הגבול שהיא לא הכל עכשיו, ואז הם מתפוצצים ומפוצצים את המציאות איתם. שמשון הגיבור, תמות נפשי עם פלישתי. זה הרצון הגס של הרשעים במובן הכי קיצוני שלו. שהרשע הוא בעצם רוצה, מצד האמת, לשבור את הגבולות. עד לאן הוא שובר את הגבולות? עד הסוף. אז הוא שובר את עצמו ושובר את העולם איתו. שאני לא אומר, אנחנו לא נשמות דתוהו, לא כל מי שיש לו קשיי קשב וריכוז, הוא שייך לנשמות דתוהו. נכון, אנחנו בעולם של קשיי קשב וריכוז. זה הדור. או שכן או שלא. לא כל מי שיש לו איזו התפרצות מעבר לגבולות, אז הוא עכשיו נשמה דעולם דתוהו. הרב אומר עוד מעט שנשמות דעולם דתוהו יותר עליונות בשורשן מנשמות דעולם דתיקון. כי נשמות דעולם דתוהו הן בעצם שייכות לעולם שהוא בלי גבולות, הוא הרבה יותר עליון משלנו. אבל כן, זה נכון, מצד השורש הנשמות האלה יותר גבוהות. אבל מצד ההופעה במציאות הנפשות האלה הרסניות. הורסות את עצמם ואת העולם. אתה רוצה שלום. מזרח תיכון חדש, אבל מה אפשר לעשות שהוא ישן? אז כשאתה דוחק בכוח את הפנטזיה העתידית, את החלום העתידי, את השלום העתידי, שהוא בסוף יופיע. כשאתה דוחף בכוח את השלום העתידי לגבולות הגזרה, לממדים של העכשיו, כשאין לה עכשיו כלי להכיל את השלום הזה, אז קיבלת מלחמה. קיבלת מזרח תיכון ישן מאוד, לא מזרח תיכון חדש. אתה לא יכול להנוס את המציאות. המציאות מתנהלת בקצב שלה. בני אדם יכולים לקדם מה שיכולים לקדם, אבל אי אפשר לדחוק את הקץ. אני קורא, ההדרכה הרגילה של תום ויושר בשמירת המידות הטובות וכל דת ותהין, זהו עניין תהלוכות עולם התיקון. וכל ההתפרצות מזה, בין מצד קלות דת והפקרות לצד השלילי, בין מצד עליית דת והתעוררות רוח חילון, כאילו באופן חיובי, הוא מעניין עולם התוהו. אלא שיש הפרש גדול בפרטים של עולם התוהו עצמו בנטיותיו לשמאל, זה יותר מצד ההפקרות, או לימין מצד החסד האלוהי, נעזוב את זה כרגע. עכשיו הנה המשפט שיפיל פה הסימון. האידיאליסטים הגדולים, הייתי אומר גדולים במחאות, רוצים בסדר יפה וטוב, מוצק ואדיר כזה, שאין בעולם לו דוגמה ויסוד. האידיאליסטים הגדולים רוצים שהאידיאלים הגדולים יופיעו בשלמותם ועכשיו. הכל ומיידי. אבל בעולם הזה זה לא הכל, זה חלק, וזה לא מיידי, זה בתהליך. על כן, מה קורה ברגע שהמציאות לא מסוגלת לקבל את הרצון שלהם, והם אונסים את המציאות, דוחקים בכל זאת את האידיאלים הגדולים האלה לתוך המציאות. על כן הם מארסים את הבנוי לפי מידת העולם. כשאתה רוצה להקדים שפע שאין לכלי יכולת להכיל אותו, לא רק שהשפע לא יבנה את העולם, השפע יהרוס את העולם. העולם שלנו זה אורות וכלים. הכלי צריך להתאים לאור. אין גודל כלי מספיק, יש אור פנימי ואור מקיף. האור הפנימי כאן הפנימה, האור המקיף יקים מבחוץ. אל תצפה שהאור המקיף יהיה פנימי, כרגע אין כלי שיכול להכיל את המקיף. אתה רוצה להגדיל את הכלי, תגדיל את הכלי, ואז חלק מהאור המקיף שהיה בחוץ, נכנס פנימה, האור פנימי. בסדר גמור. אבל זה תהליך להגדיל את הכלי. ויש גם גבול כמה כלים אפשר להגדיל. אנחנו בעולם הזה, בסוף אנחנו חיים. לכן, על כן מארסים, הם מארסים את הבנוי לפי מידת העולם, על כן הם מארסים את הבנוי לפי מידת העולם, כי הם רוצים איזה טוב אידיאלי כזה, שאין לה מציאות המוגבלת יכולת קליטה אליו, ומאלה הם מנסים לדחוף אותו בכוח, ואז הם שוברים את העולם, זה נקרא שבירת הכלים. המעולים, ששייכים לעולם התיקון, יודעים גם לבנות את העולם הנהרס, אבל הגרועים שהנטייה האידיאלית היותר עליונה נגעה בהם רק נגיעה כלשהי, הם שייכים אל האידיאל בתארתו, הם לא מוכנים לתרגם אותו למציאות המעשית, הם שייכים לאיזה אורות, לא מבינים את הכלים, ואז האורות מתנפסים על הכלים. נכון, תמיד כשבאים לכאן חבר'ה במצב רוח של אורות, קוראים לזה חוזר בתשובה שחזר בתשובה לפני 5 דקות, שהוא באורות, אז תמיד אנחנו רואים שבסוף יש כיבוי אורות. מתי יהיה כיבוי אורות? כשהוא יבין שבעולם הזה יש כלים, והאורות צריכים להתקבל בכלים, והוא לא יכול לחיות באשליה שיש אורות בלי כלים. ואם הוא לא יבין את זה, אז מה יקרה לו? ישבור את הכלים, ואז ישברו האורות. ואז לך תמצא אותו. מרוסק. והלכות פתיחה באש נכתבו בדם. לא מצחיק הסיפור הזה. לכן, אבל הגרועים, כן, להגרועים לפני כן הרב קרא להם האידיאליסטים הגדולים. הם אידיאליסטים גדולים מצד האידיאל. מצד האידיאל הם גדולים, אבל מצד ההופעה שלהם במציאות, הם גרועים. הם לא מסוגלים להיכנס למסגרת. אבל הגרועים, והעולם שלנו זה עולם של מסגרת, של גבול, של שיעור, של מידה, של דת ודין. אבל הגרועים שנטייה אידיאלית היותר עליונה נגעה בהם רק נגיעה כלשהי, הם רק מחבלים ומארסים, והם המושרשים בעולם התוהו בערכו הנשפל. עכשיו שימו לב רבותיי, נשמות דתוהו גבוהות הן מנשמות דתיקון. מצד האמת הפנימית נשמות דתוהו יותר גבוהות, יותר עליונות. למה? גדולות הן מאוד, מבקשות הן הרבה מן המציאות מה שאין הכלים שלהם יכולים לסבול. מבקשות הן אור גדול מאוד, אלא כרגע המציאות בעולם הזה לא מאפשרת לקבל את האור הגדול הזה, ולכן כל מה שהוא מוגבל, מוקצב מלשון קצבה ונערך מלשון ערך, בקיצור כל מה שיש לו מידה ושיעור, אינן יכולות לסתו, לא מסוגלות לסבול את הגבול, את הדת, את הדין, את המידה, את המדידה. הן ירדו ממעלתן מראשית הנטייה של ההוויה להיוולד, התרוממו כשלבת ונידחו. טוב, זה סוד גדול, מה זה נשמות עולם דתוהו, איך הם הגיעו פתאום לעולם שלנו. טוב, סוגיה. שאיפתן הבלתי סופית לא תכלה, כי הן שייכות לעולם האינסופי. אינן מתלבשות בכלים שונים, שואפות הרבה יותר ויותר מהמידה, שואפות ונופלות. לא רק נופלות, מפילות את העולם איתם. רואות שאינן כלואות בחוקים, בתנאים מוגבלים, שאינן נותנים להתרחב לאין קץ, למרומים אין די. ואז שהם מזהים שבעצם אין כלים להכיל את האורות שלהם, והנה נופלות בתוגה, בייאוש, בחרון, זה מלא. למה? כן, למה בייאוש? כי הם לא מסוגלים לגלות את האינסוף הזה. אבל יותר חמור מזה, ברשע, כשהאינסוף האלוהי לא מסוגל להתגלות בכלים סופיים, אז הם לא מוכנים לקבל את האינסוף בכלים הסופיים, אז הם מתחילים להיות רשעים. הם יוצאים נגד האינסוף האלוהי עצמו, כי הסופיות כאילו מגבילה אותה. ברשע, בזדון, בשפלות, בכיעור, בתיעוב, באירוס, בכל רע. הציסה החיה שלהם איננה שוקטת. מתגלות הן בעזי פנים שבדור, זה עוד סוגיה גם על פני חסוד. תראו בעולת ראייה א', הרחיקנו מהזה פנים, מהזאת פנים, מהזה פנים. גם שם הרב מדבר קצת קבלה. הרשעים בעלי הפרינציפים. זוכרים שהזכרנו את הביטוי הזה? הרשעים בעלי הפרינציפים, הרשעים להכעיס. הפושעים להכעיס ולא לתיאבון. קיצור, הרי איך הגענו לפה? אנחנו צריכים לקחת מהרשעים את הרצון הגס. כאן עכשיו הגענו לרשעים היותר רשעים. נשמות דתו של הרשעים. הרשעים בעלי הפרינציפים, הפושעים להכעיס ולא לתיאבון, נשמתם גבוהה מאוד. מצד הנשמה, שורש הנשמה גבוה מאוד. מצד הגילוי של הנשמה בגוף, קטסטרופה, חורבן. באמת, אני חושב שהסוגיה של הסכסוך הישראלי-ערבי והפתרון במזרח התיכון, זה דוגמה מצוינת. מזרח התיכון, כפי שהוא מתנהל, זה נתון. אתה לא יכול לשנות את המזרח התיכון. ברגע שאתה מנסה להפוך את המזרח התיכון להיות העולם המערבי, זה לא הולך. ואם אתה תדחוף את זה בכוח, ריאקציה מהצד השני. תגובת נגד. זה המציאות שבה אנחנו חיים. יוצא לפי זה דבר הפוך על הפוך. שכל ההשקפה, ואותם אלה שיוחזים בהשקפה, היותר שמאלנית, נקרא זה ככה, סליחה על המילה לא יפה, שהם מדברים על שלום עולמי, ועל לא רק מזרח תיכון חדש, עולם חדש, והכל יהיה איזה אידיליה של האנושות, שזה מה שיקרה בסוף. בסוף נגיע, ביום או ישם אחד ושמו אחד, נראו אליו כל הגויים, זה בסוף יקרה. אבל יקרה בסדר הנכון, ביחס לעם ישראל, ארץ ישראל וכו'. אבל ברגע שאתה מנסה לדחוף את הערך הגדול הזה, את האידיאל האלוהי העתידי הזה, בתקופה היסטורית שעוד לא רלוונטית לקבל את זה, אין כלי להכיל את זה, אז הם אלה ש... כן, אני אחזור שוב לתחילת המשפט. אותם אלה שהם אוחזים ברעיונות היותר שמאלניים של השלום העולמי והאוניברסליות, הם המשיחיים האמיתיים של הדור, כלומר, המשיחיים האמיתיים השקריים, כלומר. נקודת המשיחיות הם שייכים לממד המשיחי באמת, באמת ובשקר. הם לא יגידו לך אנחנו משיחיים. אתה משיחי, אתה מקדים את הקץ. מה קרה לבני אפרים שמנו לקץ וטעו ביציאת מצרים? מתו בדרך. אתה לא יכול להקדים את הקץ. זה לא עובד, יש סדר, יש הדרגה בעולם הזה. בעולם התיקון אנחנו חיים. אז אומר כאן רב דבר עצום. תדע לך שאותן הנשמות שהן הורסות ומחלות ורשעים בעלי הפרינציפים וכו', נשמתם גבוהה מאוד, יותר מהנשמות של עולם התיקון. והן רוצות את האמת האלוהית בתארתה ברגע שהאמת האלוהית הזאת לא מתקבלת, או הכל או כלום, שוברים את הכל. זאת פסקה מאוד פנימית. זה, תראו, כן, הרי מה אמרנו? שפסקה זה פסקת קיצון, להבין למה אנחנו צריכים לקחת את הרצון מהרשעים. אצל הרשעים הרצון הוא חזק מאוד. עד לאן מגיע הרצון של הרשעים הגדולים, בעלי הפרינציפים, הנשמות של עולם התוהו? זה מגיע שהרצון שלהם הוא הרצון של האידיאל האלוהי בטהרתו, בשלמותו, באינסופיותו. זאת המילה השלמה, אינסופיותו. אבל הם לא יודעים לתרגם את זה לעולם שלנו. אז הם הורסים. אז צריך לקחת את הרצון האלוהי האינסופי הזה, שהוא מופיע אצלם בצורה של ארז וחורבן, ולתרגם אותו למושגים של עולם התיקון, גם ברמת הדעות וגם ברמת המעשים. בואו נקרא עוד טיפה לפני השאלות. הרשעים בעלי הפרינציפים, הפושעים להכעיס ולא לתיאבון, נשמתם גבוהה מאוד. מאורות דתוהו, בחרו בארץ והנה מארסים. העולם מתשתש על ידם והם עמו. עכשיו רבותיי, הנה המשפט שאנחנו מחפשים אלינו. אבל תמצית האומץ שיש ברצונם, היא הנקודה של הקודש. שמה צריך זרע האדם לקחת מזרע בהמה, עד כדי המדרגה הזאת של זרע בהמה, שזה זרע בהמה יותר בהמי. בהופעתו המעשית, אבל היותר מקורו אלוהי, ברמה השורשית, צריך לקחת את תמצית האומץ שיש ברצונם, שהיא הנקודה של הקודש, שכשהיא נספגת אל הנשמות המשוערות במהלכן, אל הנשמות של עולם התיקון, ששייכות לשיעור, למידה ולגבול, היא נותנת להם את עוז החיים. רבותיי, קחו את המשפט בפסקה מספר 4. הרצון הגס של הרשעים, שימו אצבע פה למשפט הזה, תמצית האומץ שיש ברצונה מהנקודה של הקודש שכשהיא נספגת אל הנשמות היא נותנת להם את עוז החיים, על זה אנחנו מדברים. עכשיו אני אומר עוד פעם, הפסקה הזאת היא פסקה קיצון, היא פסקת קיצון. לא כל רשע הוא נשמה דתו ולא כל אדם לעבדי חילוני הוא נשמה דתו, סליחה. לא זכית להיות נשמה דתו, אל תגזים. כן? אבל, אם, רק בשביל ההסבר, משם זה מתחיל באמת. הרצון האלוהי האינסופי הזה. אתם שמתם לב בשיעורים האחרונים, שאני כל הזמן, כשקראנו ברצון הגס, אז ניסיתי להבחין כל הזמן, הרצון הגס. נכון? אתה שם את זה, מכמה פעמים ניסיתי להבחין בזה. הרצון מצד עצמו הוא לא גס, הרצון הוא אלוהי אינסופי. זה תמצית העומד שצריכה להיספג בנשמות המשוערות, בזרע האדם. אז הרצון מצד עצמו הוא לא גס, זה הרצון האינסופי האלוהי, שלא יכול להתקבל בעולם שלנו, כי עולם שלנו זה עולם של כלים ולא עולם של אורות. נכון. אבל, אם הרצון הזה לא מתרגם נכון, אז הוא נהפך להיות גס מאוד, והרסני מאוד, וקטסטרופלי מאוד. היא נותנת להן את עוז החיים. ביותר הנשמות האלה, נשמות דתו ומתגלות, ביותר הן מתגלות באיזה אחרית ימים, בתקופה שלפני הרת עולם, התקופה שלנו, שקודם להוויה יצירה, שקודם להוויה, או קודם אולי, להוויה יצירית חדשה ונפלאה, בתחום של התרחבות הגבולים, בטרם לידת חוק שממעל החוקים, כלומר, ככל שאנחנו מתקדמים לעולם הבא, שהעולם הבא באופן יחסי הוא אינסופי, ככה הנשמות האלה יותר מתאורות, כי הן מרגישות כבר איזו שייכות לעולם העתידי, שלעולם הזה הם מתאימים בעצם. הנה, הרב מסביר את זה יותר פשוט. בעיתותי גאולה מתגברת חוצפה. מה זה חוצפה? כשנגיע לסימני גאולה נדבר על זה. ואז המשיך החוצפה הישגה. אבל כרגע, חוצפה זה, לפי ההבנה הזאת, אני מסביר את זה מאוד שצחיק כרגע, חוצפה זה להביא את המציאות למקום שעדיין המציאות לא מסוגלת להיות שם. זאת חוצפה. אתה דוחף בכוח את השלב הבא בשלב הזה. זה לא הולך. אז בעיתותי גאולה מתגברת חוצפה. ואז הכל מתחיל להיפרץ. ושר מתחולל, הולך וזואב, פרצים אחר פרצים יפרוצו, חוצפה מחוצפה תגדל. מעין קורת רוח בכל האוצר הטוב של האור המוגבל והמצומצם. לא מוכן לקבל את הגבול, לא מוכן לקבל את הצמצום. מפני שאיננו ממלא, עכשיו תראו כמה פעמים הרב חוזר על המילה כל, מפני שאיננו ממלא את כל המשאלות כולם, ושאיננו מסלק את כל המסכות מעל כל פני עלות, שאיננו מגלה את כל הרזים ואיננו מסביע את כל המאוויים. בועטות הן בכל, בחלק הטוב, בגרעיני העושר, המוביל אל המנוחה ושלוות עולמים, המוביל אל אדני עד וכו'. בועטות וזועפות, משברות ומחלות, יורדות לראות בשדה זרים, מספיקות בילדי נחר, עבודה זרה, מחללות גאון קוצבי ונחת. מראות הן הנשמות הלוהטות האלה את כוחן, ששום סיג והגבלה, או סייג אולי, יותר טוב, שום סייג והגבלה, לא יוכל לעצור בעדן. ואז אומר הרב, עכשיו יש שתי תגובות איך אתה מגיב לתופעות האלה. שאתה רואה את הרצון הזה בגסותו, קל וחומר, אם זה מתוך הרשעים בעלי הפרינציפים, עד כדי נשמות את אוהו, אז זה פנים. אומר הרב, החלשים שבעולם הבנוי, אלה ששייכים לעולם התיקון, בשני סוגים, יש אנשים חלשים שלא מבינים את כל החשבון שאנחנו מדברים פה עכשיו, ורואים איזה השתוללות ואיזה ערס ואיזה חורבן, אחד לא מבינים איפה זה בא ולאן זה הולך, מהשורש של הדברים, אז הם עמומים. ואומר, מה קורה פה? עזב אלוהים את הארץ, נותן שלטון לרשעים. והחלשים שבעולם הבנוי, בעלי השיעור והנימוס, מתבעלים מסתם. מי יגור לנו יש אוכלה? מי יגור לנו מוקדי עולם? איך אפשר להתמודד עם דבר כזה? אבל באמת לא היה פחד. רק חטאים בעלי נפשות חלושות וחנפים, הם פוחדים ורעדה אחזתם. טוב, יש פה הרבה מה לדבר על המילים האלה. אבל גיבורי כוח יודעים, אבל אדם שלומד אמונה, ושייך לסוד ההנהגה של הבורא, את הבריאה של אומן באומנות, יודעים שגילוי כוח זה, של הרצון הגס שרוצה את הכל, אבל לא יכול למש כרגע את האידיאלי, אז הוא בועד בהכל והורס את הכל, עם כל הנזקים המשמעות של זה, שגילוי כוח זה הוא אחד מהחזונות הבאים לצורך שחרור של עולם, לצורך אימוץ כוחותיה של האומה, האדם והעולם. הנה, אימוץ הכוחות. עוד פעם, התמצית הזאת, תמצית האומץ שיש ברצונה מהנקודה של הקודש, שצריך לספוג אותה, שכשהיא נספגת, היא נותנת לנו את עוז החיים. זה האומץ. זה הרצון הגס. אבל גיבורי כוח יודעים שגילוי כוח זה הוא אחד מחזונות הבאים לצורך שחרור של עולם, לצורך אימוץ כוחותיה של האומה, האדם והעולם. אלא שבתחילה מתגלה הכוח בצורת התוהו. ולבסוף יילקח מידי רשעים, וינתן בידי צדיקים, והצדיקים יכוונו את הרצון הזה לכיוונים הנכונים, וכל זה נראה בהמשך. איך עושים את זה? גיבורים כאריות שיגלו את אמיתת התיקון והבניין, דרך עולם התיקון, דרך העולם המובנה, בעוז רוח של שכל צלול ואמיץ, ובאומץ נפש של הרגשה והתגלות מעשית קבועה ברורה, ולא באיזה פעם אחת הכל מיד. לא, זה תהליכים ארוכים. הסופות הללו יחוללו גשמי נדבה, גשמים. הגשמים האלה יהיו גשמים קשים מאוד. יגרום הנזקים, חצי מבול. אבל בסוף זה יעורר את ה... יספג. העוצמה האינסופית הזאת תספג בנשמות הצדיקים, והם ידעו לכוון את, את האינסופיות של הרצון הזה לכיוון הנכון שלו. הסופות הללו יחוללו גשמי נדבה, ערפילי חושך אלו יהיו מכשירי אורים גדולים, ומאופל ומחושך עיני עיוורים תראינה. אני רוצה לעצמי להגיד שקראנו את הפסקה הזאת. לא למדנו. בין חמש למקרא. יש פה סודות גדולים. אבל אני חושב שזה נתן לנו איזה פרופורציה. אני זוכר שכשפעם ראשונה נפגשתי עם הפסקה הזאת, כשהייתי בחור ישיבה, בתחילת הדרך, זה עימם אותי. כאילו, בוא נע... פתאום קלטתי את הפרספקטיבה. רגע, מה קורה פה בעצם? זה לא כזה פשטני, יש מפלגה של הצדיקים, יש מפלגה של הרשעים, הצדיקים מניחים פין של רבנו תם, והרשעים מחיילים שבת, זה לא... זה לא כזה פשטני. יש פה חשבונות פנימיים מאוד, יש פה קשר בין הנפשות. כזאת בחור רוצה חיבור בין זר אדם לזר הבאמה, וזר אדם צריך לקחת משהו מזר הבאמה, אבל רק לקחת את המשהו הזה, ולהשתמש במשהו הזה למטרות של זר האדם. כל החשבון הזה יתברר, כמו שאמרתי כבר כמה פעמים, במקור 2 בדף הבא, בדף 14. שם ייפול לנו הסימון על כל החשבון הזה של זר אדם זר הבאמה. אני חושב שהפסקה הזאת, אף על פי שהיא פסקת קיצון, היא יכולה קצת לסדר לנו את הראש. אלה עד מה רצית להגיד מקודם?
עכשיו דברים.
כן. רצון מסוים. אדם לא יהיה ציפור, אדם ימציא ציפור. אבל הוא עצמו לא יהיה ציפור. הוא יטוס על ציפור או בציפור, אבל הוא לא יהיה ציפור. לא, החילוק הזה הוא חשוב. כי אם אדם לא מבין את זה, אז הוא ינסה להיות ציפור. וההשלכות ידועות. כן.
אני חושב פורצים ומהר יחסים, וזה כן קשור לגאולה, אבל נניח כל הדרכים והרכבת לירושלים, כאילו הוא מבין שמכונות עצומות,
ברור, ברור.
אז מקצרים דרכים, או באייפון שאתה יכול לראות היום כל אחר...
המילה מקצרים היא המילה החשובה. מקצרים ולא מבטלים. העולם הזה הוא עולם של דרך, הוא לא עולם של מטרה. עולם של תהליך, לא עולם של מסקנה. אני חושב שמה שאתה אומר זה נכון, רק אני רוצה לפתוח את זה. כל התפיסה, כן, האישיות הזאת וצורת החשיבה הזאת שקוראים לה, אני לא אקרא לזה כך, כן, אבל השמאל הישראלי שהוא יותר אוניברסלי, הוא יותר טבעוני, הוא יותר ליברלי, הוא רוצה יותר את החופש, הוא שייך יותר אל האומנות. בקיצור, כל מרחב החיים הזה, זה בדיוק זה. זה. ודרך אגב, על פי הקבלה זה בדיוק הפוך, כי על פי הקבלה צד שמאל זה דווקא הצמצום. וצד ימין זה הרחבה. ימין שמאל, חסד גבורה. חסד... השמאל זה החומר. נכון. השמאל זה החומר, אתה צודק, אבל מצד שני השמאל הוא הצמצום. והשמאל היום מדבר בשם הרחבה. הרחבה המדומה. למשל, אומנויות. סוג של הרחבת החיים, זה לא הכרח, זה לא קיומי. קיצור, זה קצת מורכב הסוגיה הזאת, זה לא כזה פשטני כמו שדיברנו מקודם. השאלה זה אחד, שתיים.
לא, זה שלושת הדברים, אבל מבחינת מניח, אנחנו כן מתרחבים, זאת אומרת, היום הכל כאן, עם האייפון נניח, היום הכל כאן ועכשיו, ואתה יכול...
מה זה כאן ועכשיו? כדי לשלוח אס-אמס, אתה צריך לכתוב, לעשות עם האצבע כמה התנועות.
אתה יכול גם לדבר.
אבל גם לדבר זה מאמץ. אתה אומר בשלב הבא יהיה מחשבות, אבל גם לחשוב זה מאמץ. אי אפשר לבטל את הדרך. אפשר לקצר. כן, הרי משה. היה רב ב... זה נורא, זה נורא. אתה צודק. אני חושב שהאדישות זה מחלה חמורה מאוד, וכששואלים אותי תמיד, כמשל, מה זה מכון מאיר? תגדיר במשפט את מכון מאיר. אפשר להגיד הרבה משפטים, להגדיר במשפט אחד. אבל אני תמיד אומר ככה כפתיחה, מכון מאיר זה מקום שבו בעלי התשובה מחזירים את הדתיים בתשובה. זאת אומרת, האנשים בעלי המוטיבציות וההתלהבות מוציאים את הדתיים מהאדישות. אתה מכיר את התופעה הדתית המצויה? נקווה שלא. על מי מנוחות ינעלני, אשרי יושבי ביתך, כל רגוע. בעולם הזה צריך התלהטות, כמו שאמרו חלקות עם מסיעת ישרים. איפה ההתלהבות? אדישות זה המחלה הכי קשה אולי של הדור הזה. להסתפק ביש. הרי כל סוגיית הכעס, מה זה כעס? כעס זה פער בין רצוי למצוי. יש איזה רצוי אידיאלי, יש איזה מצוי במציאות, ואתה מזהה את הפער. כשאתה מזהה את הפער, אתה יכול להגיב בשלושה סוגי תגובה. תגובה אחת, אדישות, לא אכפת לי הפער. טוב לי במה שיש. זה לא רצון השם, אדישות. אפשרות שנייה, יאוש. מזהה את הפער, כואב את הפער הזה, רואה את גודל הפער, מתייאש מלהשלים אותו. זה לא מה שהשם רוצה. מה השם רוצה? כעס. כלומר, כאב. כלומר, תתעורר. שיכאב לך הפער, ועכשיו תראה איך אתה משלים את הכאב הזה, את הפער הזה. כמה שניתן, בתהליך, לא אפשר, אי אפשר להשלים את הכל עכשיו. בסדר, תהליך. אתה צודק, אני מסכים איתך לגמרי שהאדישות זה הדבר הכי נורא שיש בנפש. זה נורא. ואני מאחל לכולנו שלא נהיה אדישים אף פעם לכלום. לפחות לדברים החשובים. והרי אני מעדכן אתכם שהבעיה הכי חמורה של האדם המתבגר זה שהוא נכנס לשגרה. והשגרה הופכת הרבה פעמים לשחיקה. והשחיקה הופכת הרבה פעמים לאדישות. וצריך להיזהר מזה מאוד. ולכן אומר השפת אמת, ואברהם זקן בא בימים. זקן, משרד הפנים, 175. הלאה, בא בימים. אמרת זקן, מה זה בא בימים? אומר השפת אמת, בגלל שהסכנה של הזקנה, זה השגרה והשחיקה והאדישות, אז אברהם אבינו היה יכול להגיע למצב, כמו לצערנו הרב הרבה אנשים שקוראים לזה יוצאים לפנסיה, כלומר מתחילים למות חס ושלום, זה שבמקום שהם יבואו אל הימים, הימים באים אליהם. החידוש הגדול של אברהם זה לא שהוא היה זקן, זה משרד הפנים. החידוש הגדול של אברהם שהוא בא אל הימים. אומר השפת אמת בשם המדרש, כל יום ויום היה אברהם בא אל היום הזה מחדש, וצרף את כל הימים, ובא בסוף לריבונו של עולם, בגיל 175, אמר לו ריבונו של עולם. כל הימים האלה, כל יום ויום, באתי מחדש של היום. רבותיי, תקשיבו טוב. כשאדם יוצא לפנסיה, יש אחד משתי אפשרויות. או שהוא מתחיל לחיות, או שהוא מתחיל למות. מתחיל למות, שגרה, שחיקה, אדישות. סוללה שנגמרת, מצטמק ורע לו. מתחיל לחיות, או ממשיך לחיות. הפוך! כיין המשתבח. הפוך. בא אל הימים. צריכים להיות אנשים שבאים אל הימים. לא אדם, אני אומר את זה כמשל טכני, לא אדם קם בבוקר אומר, מה אני עושה היום? טוב, לא יודע. נשמע חדשות, נראה מה אומרים. מה אומרים? אומרים שיש מבצע ברשת X. טוב, הולכים לקנות משהו במבצע. אחר כך מה קורה? לא יודע, נצא מהחנות, נראה מה קורה. יוצא מהחנות, פתאום רואה אוטובוס 45. לאן אתה נוסע 45? נוסע על הים. דווקא רעיון טוב, דווקא לטייל שפת הים. נוסע עליהם את העיל. הלאה, וכול על זה הדרך. ככה, אני אומר זה כמשל מטופש. אנשים, במקום להיות יוזמים, מגיבים. במקום להיות פועלים, נפעלים. במקום להיות באים אל הימים, הימים באים אליהם. זה מחלה קשה מאוד. בואו נברך את עצמנו כולנו, שלא נהיה אנשים שהימים באים אליהם. נהיה אנשים שבאים אל הימים. מה קורה אם התחלת הזכרנו מקודם את הקיבוצים? מה קרה בקיבוצים? שהמוטיבציה הקיבוצית בכל תחומי הקיבוציות הלכה ו... נגיד את זה בעדינות, ונחלשה. מה קרה? קיבוץ, כבר מזמן לא קיבוץ. פשוט. תוכן, תוכן. אמרה פעם איזה סבתא סקנה בקיבוץ, אני מאוד חוששת מה יקרה כשיגמרו לבנות את הקיבוץ. כלומר, כל מה שתעסוק בבנייה ובעשייה, תעסוק. ברגע שבנית כבר את הקיבוץ, יש מתשעות, יש חדר אוכל, יש בריכה, יש 18 קומות לבריכה, הכל בנוי. עכשיו מה? כמה אפשר להשתזף על הדשא? אתה אומר הרבה. אז למה אתה לא עושה את זה? כי חורף. הבנתי. סביבי. רוני, שאלה אחרונה, ברשותך. אפשר לומר את זה.
מה, זה צריך להיות בתחילה שהילדים יהיו כמו האור שלהם?
לא, זה לא נגיד הקדמה, זה לא רק הקדמת המאוחר, אלא זה האדם שלא מכיר את מקומו. כשנגיע לסוגת גאולה, בעקבות המשיך החוצפה יסגה, אז נפתח את סוגת החוצפה בעזרת השם לרסיסים. חוצפה בעיקרון זה קפיצה מעבר למדרגה. זה אדם שלא מכיר את מקומו. זה חברה שלא מכירה את מקומה. מדרגה שלה מכיר את מקומו זה מדרגה גבוהה מאוד. אדם שלא מכיר את מקומו וחושב שהוא שייך למדרגה שהיא למעלה ממקומו, אז אתה יודע מה קורה לאדם שקופץ למעלה כשהוא לא מתאים לזה. הוא נופל למטה ואז הוא נפגע. טוב, אני חושב שהפסקה הזאת חידדה לנו קצת יותר את סוגיית הרצון הגס של הרשעים, שמקורו, אם נלקח עד הרשעים הגדולים בעלי הפרינציפים, מקורו בעצם ברצון האלוהי האינסופי, ולכן צריך לקחת את הרצון הזה ולתרגם אותו לעולם התיקון בכלים ובגבולות המתאימים לתיקון העולם שלנו. שבת שלום, יישר כוח, ברוכים תהיו.